שלום לכולם, אנחנו נעבור, נתחיל פרק ו'. נאמר כמה מילים קודם על הנושא של פרק ו'. פרקים עד עכשיו דיברו על יסודות התפילה. פרק ו' מדבר על הסימפון, אפשר לומר, של סדר היום של האדם יחד עם התפילה. הרי התפילה נעשית בחלקים השונים של היממה. תפילת היום, באמצע היום, לקראת סופו, בערבית. והפרק הזה עוסק בסדרה של הלכות שעוסקות בסנכון של לוח הזמנים של התפילה יחד עם הפעילויות היומיומיות, תחילה, הלכות, אנחנו נראה את זה. מי שעבל כמוני יודע כמה עניין המניין הוא ציר של היום, כן? תפוס מנחה בזמן, ערבית בזמן, אתה יכול לתכנן את כל הנסיעה שלך, את כל מה שאתה עושה רק לפי העניין הזה. אנחנו נתחיל בשתי ההלכות הראשונות היום, שהן דווקא שלושת ההלכות הראשונות, נאמר, כן? שהן לא עוסקות עדיין בסדר היום, אבל הן כן עומדות על יסוד גדול של סנכרון האדם עם הציבור. כן, ואני מתחיל לקרוא. אסור לו לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים. האמת שאנחנו כבר למדנו את ההלכה הזאת בפרק ה', שעה שראינו את הרמב״ם עוסק בתיקון המקום בהלכה באב, שם ראינו ולא לאחורי בית הכנסת אלא אם כן יחזיר פניו לבית הכנסת, ושם מדובר על מי שמתפלל מאחורי בית הכנסת. הוא מדובר על אדם אחר. זמן המניין עובר אדם ליד בית הכנסת, ומה הוא עושה? הוא לא נכנס פנימה. אסור לו לאדם לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, אלא יש כאן כמה תנאים שמאפשרים את זה. אלא אם כן היה נושא מסוי, ואז מה מבינים? למה הוא לא נכנס לבית הכנסת? רואים שהוא עסוק במשהו אחר, הוא לא יכול. או אם היה לבית הכנסת שני פתחים בשתי רוחות, שהרואה אומר שמה ילך להיכנס בפתח האחר. וכן אם היה בעיר שני בתי כנסיות, יאמר הרואה שמה ילך לבית הכנסת הרגיל בו. נכון. ואם, בוא נסיים את ההלכה, אתה צודק ב-100%, נחדד את זה תכף על ידי השוואה למקום נוסף ברמב״ם שבו מופיע העניין של מריטיין, ודווקא הפרטים שם לא דומים למה שיש כאן. ואם היה לו תפילין בראשו מותר לעבור, ואף על פי שאין שם אחד מכל אלו, אין מסורי, אין עוד מניין, אין עוד בית כנסת, כן? שהתפילים מוכיחים עליו שהוא רודף מצוות ולא מבטלי התפילה. קודם כל, היסוד שעולה בדברי הרמב״ם זה שיחשבו עליו שהוא מבטלי התפילה. זאת הבעיה. אתה רואה בית כנסת בשעה שהציבור פעיל לא נכנס, אתה מבטל תפילה, אלא אם כן. ופה בואו נראה את שלושת התנאים שמאפשרים את זה. הראשון זה אם אתה נושא מסוי, מבינים שאתה לא מבטל תפילה כמו שאתה עכשיו לא יכול להתפלל. אבל כנראה תתפלל מתי?
יותר מאוחר.
בזמן אחר. אם יש...
שפלת?
או שכבר התפללת, כן. אם יש... כשהייתי רם בישיבה והייתי רואה תלמידים שלא באו לשחרית, הייתי אומר, בטח הלכו לוותיקים. לימדתי עליהם סכות. אז אני גם יכול לתת שני מניינים בבית כנסת. אני בא למניין 6:25 ולא רואה כל מיני עיר. בית כנסת די ריק. טוב, הם כולם הולכים למניין של 8:45. זה ממש
ככה.
נכון, יכול, לא יודע, למקום אחר, כן? לא, אבל מבין, הבעיה היא הרושם שאתה יוצר, שאתה מבטל תפילה. ולכן אתה ניצל מזה, או שרואים שאתה לא מבטל תפילה כמו שאתה עסוק, או שחושבים שאולי אתה מתפלל פשוט בציבור אחר, במניין אחר, או בבית כנסת אחר, או במניין הזה, רק נכנסת מהדלת האחר. או התפילין, מה הם מגלים? הם מגלים על עולם וסולם הערכים שלך. אני ברגע שרואים אדם עם תפילין, אנחנו מיד מבינים שזה אדם שהתפילה יקרה לו, אז לכן לא בודקים איזה מניין הוא הלך. עכשיו, אם אנחנו חושבים על יסוד הדין הזה, ומה שאמרת, מריטיין, החשד, האם אנחנו נאמר דבר כזה על מצוות נוספות? רואים אדם עובר ליד מקום שעושים בו מצווה מסוימת, הוא לא נכנס, אז אנחנו מיד מעלים על דעתנו שהוא לא בסדר או משהו כזה. אז זה די ברור שאת הדין הזה הוא דין מיוחד בתפילה, בגלל סיבה מיוחדת, בגלל אופייה של התפילה, למרות שהרמב״ם לא דיבר על זה בכל תפילה. כלומר, זה קצת מעניין שהוא יעלה את הנקודה הזאת כאן בפרק ו' לפני שהוא לימד אותנו על חובת התפילה בציבור. כלומר, זה ברור שכל הדין הזה בנוי על כך שתפילה נעשית בציבור, ולכן אנחנו בעצם מצפים מהציבור להיות בבית הכנסת. ולכן, אם רואים אדם בערך יד בית הכנסת ולא נכנס בשעת המניין, אנחנו שואלים שאלות, ולו תפילה הייתה תפילת יחידים, אז בסדר, זה לא נכנס. אבל היות ויש כאן יסוד של ציבור שמתפללים, ואתה אמור להיות אחד מהציבור האלו, לכן השאלה הזאת היא שאלה שמתעוררת. ואלה הם כן יהיו נסיבות שיפזרו את החשש הזה, זה לא בסדר. אבל במצווה שהיא מצוות יחיד מובהקת, בכלל מראש כנראה עולם המושגים הזה לא היה עולה. ועם זאת, למרות שאני משוכנע שזה היסוד של הדברים, שאני חוזר, זה קצת משונה שהרמב״ם עוד לא דיבר על חובת התפילה בציבור, הוא כבר מספר על החשד. בכל זאת ראוי להשוות את זה לגמרא בשבת בדף כ' ג' וגם לפסק הרמב״ם שם לגבי נר חנוכה. מה אומרת בשבת בדף כ"ג ג' אמר רבונה, חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות, בכל פתח צריך נר. אמר רבה, לא מרן אלא משתי רוחות, דהיינו שכל פתח הוא מרוח אחרת, נגיד אחד מדרום אחד ממערב, כן? אבל מרוח אחת, אם יש שני פתחים מאותה רוח לא צריך. מסבירה הגמרא, מה הייתה אמה? אילי מה משום חשדה, כי יש חשד, חשדה במן, אילי מה חשדה דעלמה, אפילו ברוך אחד נעמי ליבאי, למה? כי הם לא יודעים ששני הפתחים שייכים לאותו בן אדם, חושבים שזה שני בתים שונים, ואי חשדה בבני מטה, הרי בני המקום יודעים שיש לו עוד רוח, כן? אפילו משני רוחות נעמי לא ליבאי, למה? הם יודעים שיש לו עוד פתח, בטח הוא מדליק בפתח ההוא. על זה אומרת הגמרא, לעולם משום חשד עד לבני מטה, מדובר רק בחשד של בני המקום, וזימנין דחלפי בהי ודחלפי בהי, אולי הם עוברים ליד פתח רוח אחת, לא ליד האחרת, ואמרי מה הם יגידו? כי איכי דבהי פיתך לא אדליק, ואך פיתך נמי לאדליק. כמו שהוא לא הדליק ברוח הזאת, הוא פתח לא הדליק ברוח האחרת. עכשיו כל מי ש... שומע את ההלכה הזאת, מיד רואה את הדמיון בינה לבין ההלכה שלנו. כן? ועם זאת מה הוא רואה? את השוני הגדול. ומה נאמר בנר חנוכה? שאם יש שני פתחים לא אומרים, אם אני רואה פתח אחד שהוא לא הדליק, אז הוא בטח הדליק בשני, אלא אומרים כמו שהוא לא הדליק פה, אז הוא בטח לא הדליק. גם, אבל פה מה נאמר הפוך? שאם יש שני פתחים לבית הכנסת, אז מה אני אומר? הוא לא נכנס פה, הוא בטח נכנס בשני. כל אחד מרגישים דמיון בסיטואציה, אבל אומרים דברים אחרים. כן, והרמב״ם, הרי סתירה ברמב״ם היא לא כמרה, אז בתוך הרמב״ם, בחוד חנוכה, פוסק את אותה גברה בשבת. כותב הרמב״ם, אני מקריא, חצר שיש לה שני פתחים ושתי רוחות, צריכה שתי נרות. שלא יאמרו העוברים ברוח זו לא הניח נר חנוכה. וכבר הבית יוסף באור החיים, בסימן תפרש עין א', הקשה את הסתירה בין שני המקומות האלה. והתירוץ הוא פשוט, נבאר אותו קצת. מה לכאורה התירוץ? תעזור לי. מה ההבדל בין נר חנוכה לבין תפילה בציבור? אולי נוסיף עוד משהו למדורה כדי שהדברים יותר מובנים. אותה גמרא בשבת שואלת, מניין לנו שבכלל חוששים לחשד? מניין לך הדבר הזה? תעשה מצווה, מה אכפת לך מה חושבים עליך? למה אתה בכלל לוקח את זה בחשבון? וזה אומרת הגמרא כך, אני מקריא, מנתם רב וחלשינה לחשד. לתניה אמר רבי שמעון, בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדה. פאה צריך להניח בקצה של השדה ולא באמצע. למה? יש ארבע סיבות. מפני גזל עניים, מפני עניים לא ידעו שזה נמצא, אם זה בפינה, אני... ומפני ביטול עניים, שלא לבזבז את זמנם, ומפני החשד, ומשום בל תחלף, פשוט כי זה מה שכתוב בתורה, כן? זו הסיבה הכי טובה. כן, מה זה לפני החשד? שלא יהיו עוברים ושווים, אומרים, תבוא מהרה לאדם שלא הניח פאה בסדר. שהעולם ידע שהוא הניח פאה. וכאן גם אתה עומד ותוהה מה המכנה המשותף בין פאה לבין נר חנוכה. נכון.
זה
נכון. זה נכון. זאת שאלה טובה, אבל צריך לזכור שאת הפעה מניחים בזמן הקציר, ויש להניח שמדובר על פרק זמן יחסית קצור. אבל מה באמת המכנה המשותף בין פעה ונר חנוכה שבשניהם אומרים מפני החשד? זה הסדר הוא מאוד פשוט.
שאתה עושה את זה בשביל מישהו אחר.
אלו מצוות שנועדו לפנות לאנשים אחרים. נר חנוכה, כל הדין הוא פרסומי ניסה. אני מדליק כדי שאחרים יראו את הנרות. בפאה העשיר מניח את פעת שדהו כדי שהעניים ייקחו אותו, הם יקצרו אותו, הם יקלו אותו. במצוות, שעיקר המצוות הוא פנייה לאחרים, אני חייב לקחת בחשבון את הגורם של חשד. לא יכול להניח בצורה שאחרים לא יראו את זה. עכשיו אני אחדד עוד יותר. להיות במצוות נר חנוכה, היא מצווה שהיא נועדה לפרסם לאחרים ולפנות עליהם. לכן בעצם הגדרת המצווה, מה אמרו? שאם יש חצר שיש לה שני פתחים, זה לא שאתה האמת חייב להניח בפתח אחד, אבל עכשיו תניח בשני כי יגידו אולי לא הדלקת נר חנוכה. אלא היות והגדרת המצווה הוא לפנות לאחרים, והפנייה לאחרים הוא דרך הפתח, אז מחייבו מדרבנן להדליק בשני הפתחים. זה מה שאמרו, זה הגדרת המצווה. לעומת זאת, אם נחשוב על תפילה בציבור, תפילה בציבור מצד אחד יש בה חשד מהסיבה ש... מה אתה אומר ליד בית כסת ולא נכנס? כי זו מצווה שנעשית בציבור. אבל עצם המצווה היא להתפלל, זו המצווה. המצווה היא לא לשים שלטים, התפללתי, כן? אולי בבית ספר זו המצווה, כן? שהמורה לא יתפוס אותך, כן? אבל המצווה היא לא לפרסם לאחרים שהתפללת, אלא המצווה היא להתפלל. ולכן אם יש אפשרות שאתה משתתף בתפילה, די בזה כדי להניח את הדיות. במילים אחרות, נכון הדבר שאין בנר חנוכה ואין בתפילה, עצם העובדה שהמצוות האלה לא נעשות באופן פרטי בינך לבין קונך, אלא הן נעשות בזיקה לאחרים, לכן גורם החשד נכנס בשניהם. הוא נכנס באופן שונה, בתפילה בציבור. אסור לגרום לרושם שאתה מבעט, אני חוזר על לשון הרע, אסור ליצור רושם שאתה מבטל את התפילה. זה מה שאסור ליצור רושם. די באפשרות שיש לך איפה להתפלל, שנוריד ממך את העננה שביטלת את התפילה. למה זה בנר חנוכה לא די שלא יחשבו שלא הדלקת, אלא מהי המצווה? לפרסם, זאת המצווה, לכן צריך לפרסם בשני ארוחות. ככה נראה לתרץ את קושייתו של הבית יוסף. סיכומו של דבר, למדנו כאן על החשיבות של גם הרושם כלפי הציבור. אסור לאדם לעשות רושם שהוא מבטל תפילה. כן, בטף רש עין א' ברכות חנוכה. בסדר, אבל זה, אני אומר, יש חשיבות להבין שתפילה היא קהילתית, תפילה נעשית יחד עם אנשים אחרים, תפילה לא נעשית לבד. השותפות עם האחרים היא חלק מהעניין, ולכן לא ראוי לאדם שיראה שהוא מבעט בזה, זה לא, לא ראוי הדבר הזה. אוקיי, בואו נעבור להלכה. כן, בבקשה.
אני חושב שאני אמן בעשר, אני גם מבין חשוב. בואו עושה מעשה אקטיבי, ובר מיד הוא לא נכנס. זה נראה כאילו שהוא מבעט ממש. ולכן כל החטאים שיש, אפילו שלא מזלזל, זה גם בסדר.
נכון, נכון, מצוין, כן? בואו נעבור להלכה ב'. הלכה ב' מדברת בעניין קצב התפילה. המתפלל עם הציבור לא יאריך בתפילתו יותר מדי. כנראה המקור לזה זה גמרא בברכות בדף ל"א. שם מתואר שכך היה מנהגו של רבי עקיבא, שהמתפלל עם הציבור היה מקצר ועולה מפני תורך הציבור. שהמתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית אחרת, כל כך למה מפני קריאות להשתחבר. אז זה כנראה המקור של הדברים, שרבי עקיבא בתפילת היחיד שלו היה מתפלל באופן שונה מאשר התפילה עם הרבים, בוודאי אם הוא אדם שהציבור מחכה לו. זה צריך לדעת ציבור, אתה מתפלל נורא לאט, מאוד בכוונה, זה מאוד יפה, אבל כולם מחכים לך. שאני יכול לספר מה זה עושה לאדם שכל החיים שלו התפלל כשהוא רוצה, ופתאום הוא רב קהילה. הרב שנקולסקי למשל, יש הוראה, לא מחכים לו. גם אני נתתי הוראה כזאת, ולא שמעו לי. אמרתי, לא צריך לחכות לי. אבל היות ומחכים, זה גורם לי להתפלל יותר מהר. בסופו של דבר, לו הייתי מתפלל לעצמי, אולי גם ככה חושבים שאני מתפלל ארוך מדי, אבל אני אומר, זה אחרי, כן? המספרים, יש בדיחה, אני לא יודע אם היא נכונה, אבל שמעתי את זה מאחי, הרב יצחק, שרב חיים היה מתפלל מאוד מהר, היה גומר ראשון. פעם אמרו לו, הרב, זה לא נראה טוב שהרב גומר כל כך מהר, אז אולי כדאי שכשהרב גומר להתפלל, הוא יספור עד 10, רק אז הוא יעשה 3 צעדים. זאת אומרת, זה כבר אחרי שאני עושה את זה. אז אני לא יודע, כן? אבל צריך לדעת, אם אתה אדם שיושב בשורה האחורית, הקצב שלך עם התפילה הוא עניין פרטי שלך, אבל יש מצבים שאתה מטריח אחרים. אז זה לא עניין פשוט. רק הרמב"ם מתן הנחיה בציבור, בעצם תוותר קצת, על האופי של התפילה האישית שלך, בשביל הסיום, עכשיו, זה דומה להלכה א', צריך להסתנכרן עם הציבור, לא, להבין שיש ערך לתפילה עם הציבור. בזמן אחד מחברי הקהילה בא להתייעץ איתי, הוא לא מצליח להתפלל בציבור. לא מצליח. הקצב מרגיז אותו, הוא מפריע לו זה, ואלה שדברים, בקיצור, רצה להבין, האם, מה עושים במתח הזה? לא משנה מה עניתי לו, זה מתח שלא רק הרב חווה, גם אנשים מהשורות הרגילות, גם לפעמים חלקם חווים את זה. שזה קשה להם, הם לא יודעים מה לעשות, בכל מקרה ההוראה של הרמב"מי, עם הציבור, תסתדר עם הציבור. אבל בינו לבין עצמו, הרשות בידו, אם בא לומר אחר תפילתו, ואפילו כסדר וידוי יום הכיפורים, אומר, וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות, ואין הברכה מוסיף. כאן רואים דווקא, שאולי הרמב"ם לא בהכרח חשב על הקצב, זה מה שאני דיברתי. כמה מהר אתה אומר את המילים, אלא הרמב"ם כנראה חשב על, האם אתה מוסיף תחינות אישיות? והיינו, האם אתה מוסיף בברכות השונות בקשות אישיות, בקשות פרטיות? וכאן נראה שהרמב"ם מתכוון, מי שמתפלל בציבור בעצם מתפלל בעיקר את תפילת הקבע, אבל בינו לבין עצמו, מה יש לו רשותו? להתפלל יותר לאט, אלא להוסיף על התפילה, אחר התפילה, כמו יום הכיפורים, או בכל ברכה או ברכה מן אמצעיות, האדם יכול להוסיף. מה בעצם אנחנו שומעים פה צלילים? זה לא מפתיע. הוא החזיר לפרק א', שעסקנו שם בהרחבה מצד אחד באופי התפילה כתפילות הקבע כנגד קורבנות, מצד שני תפילה כרחמת. מה בעצם שומעים פה בדברי הרמב"ם? שתפילה בציבור נושאת יותר אופי של
קבע,
ואילו תפילת היחיד יש בה מקום דווקא להיות יותר
רחמה.
יש בה יותר מקום בתפילה אישית. אני חוזר למתח, יש אנשים שאולי יש הזדמנויות שהם חייבים יותר את הרחמה. יש הזדמנויות שהתפילה בציבור אולי קשה להם. מצד שני, אני רואה ערך עצום בקבע. מי שכל תפילתו בנויה על רחמה או על תחנונים, אני חושב שרוב האנשים יתקשו להתפלל באופן סדיר באופן הזה. דווקא הקבע נותן עוצמה לתפילה. בכל מקרה, זה הרמב"ם כאן מדבר, כשבהלכה ג' הוא קצת מפרט. כיצד? היה לו חולה, פה הוא בא לפרט את היכולת להוסיף בכל ברכה או ברכה מעין הברכה. אז כיצד? זה ביחיד, בציבור הרמב"ם כתוב פה, מתפלל עם הציבור, לא יאריך בתפילתו יותר מדי. אבל בינו לבין עצמו הוא יכול.
אבל אני מתנית, לא יודע, אולי חיסוף לא מובן, בינו לבין עצמו רשות בידו נקודה. אז הרמב"ם חוזר להתחלה, אם בא לומר אחר תפילתו, זה חוזר על הציבור.
אני פירשתי את זה באופן הבא. הרשות בידו מה לעשות? להעריך, איך מעריכים? על ידי זה שאתה יכול להוסיף אחרי התפילה איזה תחנון ארוך, שאתה יכול בכל ברכה להוסיף משהו אישי. כן, כיצד? היה לו חולה, מבקש עליו רחמים, בברכת חולים, קפיץ החוט לשונו. כן, אתם ודאי מכירים שהרבה סידורים התפיסו אי רצון, שאפשר להתפלל על חולים בברכת רפאים. כן, היה צריך לפרנסה, מוסיף תחינה ובקשה בברכת השנים, ועל דרך זו בכל אחת מהן. ואם רצה לשאול כל צרכיו, זה תחנת הגינה לכל, זה אוניברסלי, כן, אתה יכול כל מה שאתה רוצה לבקש ושומע תפילה, שואל. אבל מקביל הרמב״ם, אבל לא ישאל, לא בשלוש ראשונות ולא בשלוש אחרונות. כאן אני רק מזכיר, עסקנו בזה בהרחבה בפרק שני, רק נחסה חזרה מהירה על הדבר הזה, וזה ההערה של הגות מימוניות כאן ושל הרבה ראשונים לגבי התוספות שמוסיפים בימים נוראים. אנחנו מתקרבים לעשרת ימי תשובה, שבו מוסיפים בשלוש ראשונות ואחרונות תוספות של זוכרנו לחיים, מי חמוך, כתוב לחיים טובים, או בספר חיים וכו'. וכאן כותב הגות מימוניות כנגד דברי הרמב״ם, הוא כותב, פרש רבינו תם והלכות גדולות, ורבינו חננאל ורב היי, דהיינו דווקא צורכי יחיד, אבל צורכי רבים שואלים, כגון שבח וכבוד היום שרבים צריכים, שכן מצינו בהודעה ועבודה ושים שלום ויעלה ויבוא, שכולם צורכי רבים הם. מטעם זה אנו אומרים קובץ, הכוונה פיוטים, בגימל ראשונות, וכבר נחלקו עליהם רב יוסף טוב אלה ברבן יוליהו הזקן, זה שני מגדולי צרפת במאה ה-11, ועלתה בידם דמותר ומצווה מן המובחר, וכן הקליר ייסד הקובץ, והוא היה מקריאת ספר, וקצת מתלבטים מי היה הקליר, ובימיו היו מקדשים על פי הראייה, והיה תנא, היום אנחנו יודעים שהוא כנראה חי במאות שישית שביעית, אבל ככה הם חשבו, הם לא ידעו לגמרי את כל המחקרים של שולמית אליצור, כן? אולי היה רבי אלעזר, אולי ממש מזהים אותו כאחד מהתנאים, וכן דעת רבנו המחבר בכל רבותינו שהנהיגו והתירו לומר זוכרנו מחמוך וכו'. כן, זה לא כהלכות גדולות, היה פולמוס גדול וכבר עסקנו בזה, אז אני רק ככה מזכיר את זה, שיש שאמרו שמותר צורכי רבים, אני אסביר את היסוד של המחלוקת. השאלה היא למה לא לבקש בשלוש ראשונות ושלוש אחרונות? האם כי באופיים הם לא חטיבות בקשה, אלא הם חטיבות של שבח והודעה, ואז מה זה משנה אם זה רבים או יחיד? או, לפי הדעות האלה, ראינו את זה עד אותו סוד בברכות בדף למד ד', כי שלוש ראשונות ואחרונות הם באופן מובהק ברכות ציבוריות, כלליות. לעומת הברכות באמצע, שיש בהם מימד בחלק מהם של אישי, כמו רפאינו, לא סתם שהדוגמאות של הרמב״ם היו רפואה ופרנסה. מה שנקרא בלשון ימינו חיי ומזוני, שני הדברים הגדולים שאדם בעצם עובד רוב ימיו עליהם, כן? אז זה נוסיף את הבני, בני חיי ומזוני זה חיי האדם, כן? והסיבה אם כך היא כי השלוש ראשונות הן תפילת רבים, אז מה יש ליחיד להוסיף שם? ולכן הרבים יכולים להוסיף. אני מזכיר את החזרה שראינו אז את דברי הגאונים שקראו לשלושת ההוספות האלה לא בקשות אלא זיכרונות. זוכרים שעסקנו בזה? זוכרנו לחיים, מי כמוך זוכר יצורה, ראינו שהכתוב לחיים טובים, הנוסח ברמב"ם הוא זכור רחמך וכבוש כעסך, כמו שאנחנו אומרים במוסף של ראש השנה ואת כל תפילות יום הכיפורים, וגם בספר חיים נזכר ונקטן, והסיבה שאומרים אותם כי הם בכלל לא נתפסו כבקשות אלא כזיכרונות, ואנחנו נמצאים בתקופה של זיכרון. כדאילו דברים שראינו, מכאן אנחנו נעבור להלכה ד', נתחיל אותה רק ונשלים אותה מחר, נושא מאוד מעשי. אסור לו, ופה אנחנו מתחילים לעבור לסנכון של התפילה עם שאר הפעולות היומיות, וכאן דבר ראשון עולה הקפה של הבוקר, ארוחת בוקר. מה עושים קודם? אסור לו לאדם שיתאום כלום או שיעשה מלאכה מאחר שעלה עמוד השחר עד שיתפלל תפילת שחרית. וכן לא ישכים לפתח חברו לשאול בשלומו קודם שיתפלל תפילת שחרית, ולא יצא לדרך קודם שיתפלל, אבל תואם הוא ועושה מלאכה קודם מוסף וקודם מנחה, אבל אינו סועד סמוך למנחה. כן, נתחיל רק את יסוד הדין. לא מדובר כאן באיסור לאכול לפני קיום מצוות. זה דין אחר, אבל יש דין כזה שמקורו במשנה בסוכה, שאדם שבא מן הדרך ועדיין לא נטל לולב, הוא לא יאכל לפני שהוא נוטל לולב. מזה יתגלגל העניין שיש שמקפידים לא לאכול לפני תקיעת שופר. אני מכיר יהודי לא אוכל לפני תקיעת שופר כי הוא לא יכול, מעמת הדין, אבל אותם שמקפידים לא לאכול לפני תקיעת שופר, זה בעיקר בנוי לסוד הדין, שעד שאדם לא מקיים מצווה שיש לה זמן עובר, הוא לא אוכל. דווקא בישיבות ליטה הקלו בעניין של הטעימה לקידוש לפני תקיעות, בגלל שהעריכו בתפילות, וחשבו שעדיף לאכול לפני התקיעות מאשר שיכנסו לתוך מוסף, את לא יודע, שתיים בצהריים, כן, שהם רעבים, וזה מקובל היום מאוד, בהרבה מאוד ישיבות, כן. וכאן מדובר על דין אחר, אנחנו נסביר אותו מחר, וזה פעולות מיוחדות שאסורות לפני שחרית, ורואים שזה דין אחר, כי הרמב"ם מביא יחד את האיסור לטעום, יחד עם האיסור לשאול בשלום חברו לפני התפילה, וצריך למצוא במחר, מכנה משותף, כן, שני הדברים האלה, להבין שזה דין מיוחד שקשור בתחילת היום ודווקא בתפילת שחרית, בעזרת השם מחר. ובכן המלכה שאומר, רוצה הקדוש ברוך הוא